אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
במסגרת הכתבות שאנחנו עושים לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, גם השבוע נביא לכם סיפור מעניין, והפעם של עידו גלס, שאחיו יורם נהרג במלחמת יום הכיפורים. עידו הוא מפיק סרטים דוקומנטריים מישראל, ועם עידו אגב שוחחנו לפני כשנה בערך על סרטו שנקרא שומרי ים המוות, סרט שהפיק על ים המלח, המקום הכי נמוך בעולם, שנמצא בסכנת התייבשות, ואת סיפורם של שלושה אנשים שהמים מהווים מרכיב מרכזי בחייהם, שלא מוכנים לעמוד בצד ולחכות. לרעיון עם הסרט הזה תוכלו להזין דרך האתר שלנו. אבל היום כאמור, הנושא שעליו נדבר הוא קצת שונה, ונאמר עכשיו שלום לעידו גלס. שלום עידו.
שלום וברכה לכולם.
טוב, כבר דיברנו בעבר על הסרט שאתה ויואב קליינמן הפקתם, שומרי ים המוות, והיום נדבר על מוות הרבה יותר אישי. אחיך הבכור יורם נהרג במלחמת יום כיפור. נתחיל מזיכרונות הילדות שלך. תספר לנו בבקשה על יורם, איזה מינך הוא היה?
קודם כל זה ממש איזה סוג של סגירת מעגל, כי יורם חמש שנים מהילדות שלו, בין שנתיים לשבע, בילה יחד עם ההורים שלנו במלבורן, אז ככה ממש, אתם סוגרים לנו איזה סוג של מעגל.
וואו.
כן, יורם היה אח מדהים, אני האח הקטן, יש לנו עוד אחות דליה באמצע, בינינו בדיוק, ויורם באמת היה, יותר מזה אי אפשר לבקש, אני בכל אופן לא יכול להשוות, אבל זה באמת אח בוגר ומורה, מדריך, אנחנו חיינו בקיבוץ בעמק ישראל, חפציבה, ולמרגלות הגלבוע, והטבע היה פרוס לרגלינו, וחיינו שם בצורה מאוד חופשית, נקרא לזה ככה. ויורם באמת היה לו חלק מאוד גדול בתוך התהליך הזה של הילדות שלי. עוד עניין קטן זה שאבא שלנו נפטר בגיל מאוד צעיר, אני הייתי בן שנתיים, יורם היה בן 13, והוא מהר מאוד לקח את התפקיד גם ההורי, נקרא לזה ככה, כי אמא שלי בדיוק התחילה ללמוד להיות אחות בבית חולים, וככה זה, אז יורם היה איתנו הרבה מאוד שעות בבית, והוא ממש היה בתפקיד גם, לא רק אח, אלא גם סוג של אבא.
כן, כן, אני מבין. אני גם מבין שיורם, הוא לא היה חייב להתגייס ליחידה קרבית, נכון? להפך, נכון? תוכל להרחיב על זה?
כן, יורם. על מאסמה די חריפה בילדות שלו, אבל היה בו איזה סוג של כוח רצון וגם כוח פנימי, גם כוח פנימי וגם כוח פיזי, שהוא עבד עליו, הוא לאט לאט התחיל לגבש אותו, ולקראת הגיוס, באמת הכוח הפנימי חבר לכוח הפיזי, והוא הצליח להסתיר את המחלה למעשה מהבודקים והתגייס לשריון.
בוא רגע נחזור לתקופה שהייתם ילדים בקיבוץ. האם אתה יכול לספר לי על התקופה שלך בתור ילד ושאר הילדים בקיבוץ בזמן שהמלחמה פרצה?
אוקיי, אז בזמן שהמלחמה פרצה אנחנו כבר היינו בקיבוץ אחר, אמא שלי התחתנה מחדש ועברנו לקיבוץ פלמחים על חוף הים. וביום שהמלחמה פרצה, זה יום שזכור כמעט דקה לדקה. זאת אומרת, אנחנו כילדים שומעים את המטוסים בשמיים, רואים לאט לאט מכוניות מגיעות כדי לקחת אנשי מילואים או חיילים בקבע ולבסיסים שלהם, ומתחילה תכונה, עוד לפני שהרדיו מתחיל, הרי זה יום כיפור, לא היה רדיו, לא היה כלום, ואנחנו כבר מתחילים להרגיש תכונה עוד לפני שתיים בצהריים, לפני שהמלחמה פורצת, ובשתיים כבר הכל פורץ, מתחילות סיסמאות הגיוס, אנחנו מתחילים להתארגן, לנקות מקלטים, אני ילד בן 11. בדיוק אנחנו הילדים עבדנו על הקמת הסוכה, זה היה מוצאי החג, וקראו לנו כמובן לנקות מקלטים, להיערך, לצבוע פנסים להפעלה. הייתה, בתור ילד אתה מרגיש סוג של כמעט שמחה, כי זה אקשן כזה,
כן.
ולא לא דאגנו, זה עוד אופוריה של מלחמת ששת הימים כזה, שלא, הם רק יעיזו ואנחנו ניכנס בהם. זה הייתה התחושה של ילד, שזה הולך להיות משהו צ'יק צ'ק ויאללה, אבל זה לא קרה ככה.
אני לא חושב שאפשר להסביר או לתאר את ההלם כשנודע לכם שהאח נהרג, אבל האם בכל זאת תוכל לנסות לתת לנו את ההרגשה, איך אתה מרגיש, איך המשפחה מרגישה ברגע שהתחיל להתבהר שיורם לא חוזר?
קודם כל זה לא היה איזה מין הודעה של מהרגע להרגע, יורם היה נהדר איזה חודש או שבועיים אחרי המלחמה, כאילו לא ידענו מה קורה איתו בעצם, היה בלגן.
כן.
ההורים שלי מאוד סמכו אז על על המנהיגות, יש איזה קצין עיר ברחובות, הוא יגיד, הוא לא יגיד, כאילו הוא יודע, ובעצם לא ידענו שום דבר, שלחנו הודעות ברדיו, שייצור קשר, וקיבוץ חפצי בשלח אפילו חבר'ה לרמת הגולן לחפש אותו.
ככל שהזמן עובר, גם כך מתגבר החשש.
עולה החשש, קוראים לנו, מתחילות להגיע תמונות של שבועים מהצלב האדום, בסוריה, וקוראים להורים שלי לתל אביב לשבת ולזהות אותו אולי בתמונות של שבועים שנפלו בסוריה. והם הם הם כמעט מזהים, הם חושבים, יש שם, יש איזה סוג של תקווה, התקווה היא כל כך גדולה שפשוט כמעט מאלצים את הזיהוי, מה שנקרא. ואמא שלי בטוחה שהיא רואה אותו באיזה אחת התמונות, אבל מהר מאוד אחד החברים שלו אומר לה שזה לא הוא ושתרד מזה, שזה חבל סתם לפתח סוג של תקווה שלא קיימת, ולאט לאט המעגל נסגר, מה שנקרא, וקצת אחרי המלחמה בעצם מגיעה הודעה רשמית שהוא נהרג ברמת הגולן.
ואיך אתם מקבלים את זה? מה באמת התחושה?
מאוד מאוד קשה, כאילו, אני לא יודע איפה למצוא את עצמי כל כך, ההורים בסוג של שוק, ולוקח, אמא שלי בכלל עבדה בבתי חולים יחד עם פצועי מלחמה, היא בקושי מתפנה לכל האירוע הזה, וזה בעצם נוחת עלינו כרעם ביום בהיר, ומכאן מתחילים חיים אחרים, זאת אומרת חיים של התמודדות בעצם, לאמא שלי לוקח די הרבה זמן להתאושש.
כן, אתה בן 11, אתה באמת עוד ילד, אתה יודע, פתאום נופלת עליך הודעה שאחיך נהרג, אתה יודע, אני מתאר שזה שוק מסוים.
זה בלתי נתפס, ויש איזה סוג של ציפייה שעוד רגע זה ייגמר, והוא יבוא בשער, והכל יהיה בסדר. אבל המציאות היא המציאות, ומהר מאוד אתה לומד לחיות עם זה, מה גם שאז החיים היו מאוד מאוד חזקים, הרבה יותר חזקים, בטח בקיבוץ, כמעט לא היו תקסים או שבעה או עניינים כאלה, החברים מהצבא עוד נמצאים בחזית, אז אף אחד לא מגיע, אנחנו בעצם סוג של לבד, והחיים נמשכים, ההורים עובדים, אנחנו בבתי הילדים, כילדים, אז מהר מאוד המציאות סוגרת, ואין בעצם שום כמעט עיבוד של כל החוויה הזאת. הרי את כל ההרוגים קוברים בהתחלה בבתי קברות זמניים, אז בעצם אנחנו חווים שתי הלוויות. אחת זה כבר לבוא לקבר שהוא כבר חפור, בעצם הוא כבר קיים, בנהריה, את כל הצפון קברו בנהריה, את כל החללים הדרומיים קברו בקיבוץ ברור חיל. ואנחנו הגענו לנהריה, זה היה מפגש מצמרר, כי פתאום אתה נפגש עם כל עם ישראל, ואנחנו היינו משפחה מאוד מאוד מאופקת, ופתאום אתה רואה אנשים צורחים, בוכים על הקבר, בתור ילד זה חוויה בלתי נשכחת.
כן, לא.
האירוע הזה, ואחר כך קברנו אותו בחפציבה.
כן. ואנו משוחחים עם עידו גלס, שאחיו יורם נהרג במלחמת יום הכיפורים. עידו, לא ברור כמה המודעות הייתה אז לנושא של הורים שכולים, שלא לדבר על אחים שכולים. האם קיבלתם עזרה ממורים או חברים או מבוגרים בתקופה המאוד קשה הזאת אחרי יום כיפור?
ההורים קיבלו בהחלט, הם היו בתוך איזו קבוצת תמיכה כזאת של משרד הביטחון הקים, וזה עד יום אותה ממש לא מזמן, הם עוד נפגשו עם הקבוצה הזאת. אנחנו כאחים, כילדים, המשכנו כרגיל, פשוט אף אחד, טיפו מאיתנו להתגבר, להיות חזקים. זו הייתה הטיפייה, אני לא זוכר שום טיפול, שום התעניינות מיוחדת, להפך, המגמה הייתה תנו להם לחיות את החיים והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, זה היה העניין. לא הייתה התייחסות מיוחדת.
כן. נקודת מבט של ילד היא שונה מנקודת מבט של בחור צעיר, אדם בוגר וכולי. אני מתאר לעצמי שחווית את השכול באופן שונה ככל שהתבגרת. מה נשאר אותו הדבר ומה משתנה עם הזמן?
זו שאלה טובה, כי החוסר הוא חוסר. מההתחלה והוא רק מתעצם. כי הגעגוע גדל. אבל הסוג של ההתייחסות הוא באמת שונה בין ילד שאחיו הנערץ, נקרא לזה ככה, נעלם לו פתאום מהחיים, ומתחיל להתפתח מיתוס כזה, של כמה, של גבורה, של פנטזיה כמעט. וכשאתה גודל, ואתה בעצמך נהיה חייל, ואתה מתחיל לראות את הדברים כמו שהם, הסוג של העיבוד הוא אחר לגמרי. מהר מאוד יש לך משפחה משל עצמך, נולדים הילדים, וגם הם מקבלים את המורשת הזאת באיזשהו אופן, כי אנחנו פעמיים בשנה נוסעים ביום הכיפורים וביום הזיכרון אל בית הקברות, ומספרים את הסיפור שלו, אז נהיה כבר, זה נהיה איזה סוג של אירוע כזה, שהוא אירוע מלכד באיזשהו אופן. אני חייב להגיד את זה לזכות ההורים שלי, שמהר מאוד הפכו את האירועים האלה לבאמת... הם בחרו בחיים, הם באמת בחרו בחיים ולא לשקוע, והם המשיכו לפתח את עצמם ואותנו בצורה נפלאה, והאירועים האלה פעמיים בשנה הפכו להיות מין אירועים משפחתיים, שאנחנו נפגשים כל השבט בעצם, עם המשפחה מורחבת, ובעצם תומכים אחד בשני, וגם בעצם אירוע משמח באיזשהו אופן. אירוע שיש בו הרבה מאוד... תמיכה ובנייה.
אני רוצה רגע להתייחס למדינת ישראל והיחס שלה לגבי אחים ואחיות שחוו חוויה דומה. יש הטוענים שמדינת ישראל מתעלמת מהם. תוכל להתייחס לכך?
בזמנים שלי זה היה בהחלט נכון. הייתה די התעלמות. עכשיו אני יודע שזה השתנה. זה יותר ויותר משתנה. אני בעצמי כאיש קולנוע, אני גם מתנדב בהרבה מאוד עבודה עם משפחות שכולות, ועושה איתם סרטי קולנוע, לפעמים בהתנדבות, לפעמים בהזמנה, ואני חווה איתם מחדש כל פעם את התהליך הזה, זה סוג של איזה, נקרא לזה חוויה מתקנת, או עבודה על עצמי באיזה דרכם, אבל בעצם אנחנו ניזונים אחד מהשני, כי אני כמטפל, והם כמישהו שחולק איתי את החוויה שלהם, אנחנו ביחד תומכים בעצם אחד בשני, והיום יותר ויותר, משרד הביטחון נותן תשומת לב גם לאחים, הוא לא עוזב אותם, אני מקווה ככה, לפחות זה ההתרשמות שלי.
טוב, הזכרת שאתה איש קולנוע, וגם הזכרנו למאזינים שלנו שהפקת ביחד עם יואב קליינמן את הסרט על ים המלח. אתה כרגע עובד על סרט לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ואנחנו כמובן נרצה להרחיב ולדבר על זה ברעיון נפרד, אבל בוא תספר לנו באמת על מה שאתה עובד כעת. במספר משפטים.
אני בעצם עכשיו עושה סרט ל-50 שנה ליום הכיפורים, למלחמת יום הכיפורים, דרך העיניים של אנשי מודיעין, של יחידה 8200, יחידת ההזנות של צהל.
אוקיי.
ובעצם הם האנשים שמה שנקרא, שמעו את הקולות, אבל לא היה מי שיקשיב. וראו את כל הסימנים המעידים למלחמה, וכן, זה דרמה די גדולה, זה דרמה די גדולה הסיפור הזה. מאוד מעניין, דרך אגב, מעניין. אני מקווה שהצנזורה תתיר לי להוציא את זה החוצה. כרגע זה לאירוע פנימי מאוד גדול של, של המודיעין, אבל אני חושב שיש פה עניין ציבורי, וכבר אין סודות יותר מדי גדולים בעניין הזה. אז באמת סיפור מרתק, בטח בישראל של היום.
זאת אומרת שבקרוב אולי נראה את הסרט כאן באוסטרליה.
אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שכך, אני עובד על זה.
טוב, קדימה, זאת תהיה בעצם גם הזמנה אישית מאיתנו לבוא לבקר כאן באוסטרליה. אני מבין שעוד לא יצא לך להגיע לחלק הזה של העולם, נכון?
עדיין לא. אוסטרליה ממש הייתה איזה מין אפיזודה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה אפיזודה משפחתית, ויש לנו שם משפחה וזיכרון.
כן.
עם משפחתי, אז זה תמיד היה איזה סוג של יעד, אבל עדיין לא יצא, לא יצא. היינו אמורים להיות בפסטיבל בזמן הקורונה, בסידני, ובגלל הקוביד, כאילו לא הצלחנו להגיע.
נו, אז הנה תראה, יש לך עכשיו את הקשר המשפחתי לפה, יש לך עכשיו שני רעיונות עם אוסטרליה, עכשיו רק אתה חסר. אתה רואה, אנחנו ככה קורצים לך.
כן, נקפוץ לביקור.
בכיף. עידו גלס, שאחיו יורם גלס נהרג במלחמת יום הכיפורים בדיוק לפני 50 שנה. עידו, תודה רבה על השיחה.
תודה לך, עמית. להתראות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.